שומעים אותי? היושבים בבית. שמישהו רק יסמן לי בזום ששומעים אותי. אנחנו עוד פה מתיישבים. רק תעשו ככה עם היד או משהו. שומעים? יופי, בסדר. או, בכלל כיף לראות. בסדר. כדאי שיהיו תנכים שוב, בסדר? אז בואו נתחיל, אפשר כאן תנכים, ושנתיישב, שנוכל להתחיל. רק אני טיפה אסכם את הדברים שראינו בשבוע שעבר, התחלנו את הפרק, את פרק שלישי. המעשה בגורן שנעמי שולחת את רות לגורן. דיברנו על זה שזה בעצם השלב השני, אחרי פתרון הבעיה של פרק ב', פתרון בעיית המזון, האוכל, שנובעת מהעוני של רות ונעמי. והפתרון הזה בא על ידי בועז, שמקבל את רות ואפילו נותן לה יחס מועדף בשדה שלו, בעקבות ההכרה שלו בטהרה ובכנות של הגיור שלה, ובחסד שהיא עשתה גם עם נעמי. אבל נעמי מחפשת משהו מעבר לזה, שזה גם הגאולה, וההמשכיות של הזרע, שאת הכל היא איבדה במואב, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ולכן היא שולחת את רות אל בועז. הזכרנו, הבאנו את הרמב"ן בעניין הייבום, שהוא מדבר על זה שזו אחריות משפחתית, לדאוג להמשכיות של המשפחה כאשר אדם מהמשפחה מת בלא בנים. והוא אמר, החיות הזאת לא מצומצמת אך ורק לאחים, היא בעצם חלה על כל המשפחה. כאשר התורה אסרה חלק מהקרובים, והתירה את היבום באחים. אבל עדיין, מי שלא נאסר בתורה, אם אין אחים ואם אין קרובים יותר, יש עניין גם של הגאולה שלהם. וראינו כאן בעצם שתי דוגמאות, אפשר להגיד, אחת עסקנו בה יותר בשיעור הקודם, שהם אבות אבותיהם, או אמותיהם יותר נכון, של שני הצדדים פה, של בועז ושל רות, של מעשים שנועדו להמשכיות הזרע, ונעשו בצורה, בוא נגיד, פורצת גבולות. המעשה הראשון שראינו, זה מהצד של רות, זה בנות לוט, ששוכבות עם אביהן, מולידות ממנו בנים מתוך מחשבה שהעולם הגיע לכיליון, ורק הם נותרו בעולם והן צריכות לדאוג להמשכיות הזרע, וראינו שחז"ל רואים את המעשה הזה כמצווה. ישרים דרכי השם, צדיקים הלכו בם, פושעים כשלו בם, צדיקים הלכו בם זה בנות לוט, ופושעים כשלו בם זה לוט עצמו, שראינו שהוא פחות לקח את האחריות פה ויותר נתן לדברים לקרות. וסיימנו עם העניין הזה של איזושהי הגדרה פה של העניין כחסד. ראינו שהתורה מגדירה איש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו וגילה את ערוותה ויתירה את ערוותו, חסד הוא, פרשת קדושים. וביטוי תמוע של חסד, חז"ל אומרים, אם תאמר קין נשא את אחותו, הבל נשא את אחותו, אז חסד עשיתי עם הראשונים שיבנה העולם מהם, אמרתי עולם חסד ייבנה. ראינו ברמב״ם שהוא הגדיר שחסד זה הפלגה, הפלגה בדבר, בין אם היא לטוב, בין אם היא לרע. זאת אומרת, בעצם איזושהי פריצה של הגבולות. ועולם חסד ייבנה אומר שלעיתים צריך להשתמש בכוח הזה כאשר חלילה אנחנו במבוי סתום, והעולם מגיע חלילה לכליה, כמו שקרה אצל כמו אצל קין והבל, שאם באמת קין לא היה נושא את אחותו, והבל לא היה נושא את אחותו, אז העולם לא היה יכול להתקיים. ובמידה מסוימת, לפחות לפי מה שהם חשבו, ככה היה אצל בנות לוט. בלי המעשה הזה העולם לא יכול להתקיים. ויש לנו מקרים שזה לא מעשה חמור עד כדי כך של גילוי עריות, אבל עדיין יש פה איזה מעשה שפורץ את הגבולות הרגילים, ויש בו תעוזה, גם במצבים שבהם יש סכנה להמשכיות הזרע. אולי זה לא מצבים קטסטרופליים, כמו כליה של כל האנושות, כמו אצל קין או שוב, בנות לוט לפי מה שהם חשבו, אבל כליה של זרע של משפחה מסוימת, גם כאן אנחנו רואים פריצה של הגבולות, וכמו שהזכרנו, זה בדרך כלל על ידי הנשים. הנשים הם אלה שפורצות את הגבולות, וכביכול מכריחות את הגבר, או דורשות ממנו, כביכול, את הזרע שלו להמשך הקיום. כן? ראינו גם במעשה, נקרא עכשיו אולי גם את המעשה של תמר, בהקשר הזה, אבל באופן כללי, אנחנו יודעים, רחל באה ליעקב, הווה לי בנים, בימי מתענוכי, לאה, אליי תבוא, כי שכור שכרתיך ודודאי בני, הנשים במצרים שדואגות להמשכיות הזרע, תחת התפוח אורותיך, היבמה, מעשה היבום, היא באה לבית הדין וטובעת, מעין יבמי להקים להרחיב שם לישראל, כן, אז הדרישה הזאת באה בדרך כלל מהנשים, ולפעמים גם פורץ את הגבולות, אז בואו נראה, את הסיפור של תמר, שזה הסיפור השני שאנחנו צריכים פה להשלים את העניין, ומתוך שני הסיפורים האלה, אנחנו נבוא למעשה של רות. אז בראשית פרק למד ח' שם כל הסיפור הוא סיפור של ליבום, שלא עולה יפה, הרמב"ן שראינו בהתחלת הדף הוא בעצם על הסיפור הזה, אז נקרא את זה מהר. פרק למד ח' פסוק א', ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו, זה אחרי מכירת יוסף, וית עדיש אדולמי ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה, ותער ותלד בן, ויקרא את שמו ער, ותער עוד ותלד בן, ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו שלה, ויהב וכזיב בלידתה אותו. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר. ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני השם וימידי אור השם, אבל הוא מת בלי זרע. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, ממש השימוש באיבום, והקם זרע לאחיך. כן, הרמב"ן אומר, הם ידעו שיש בזה עניין. וידע אונן, כי לא יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחי בשרת ארצה, לבלתי נתון זרע לאחיו, וירע בעיני השם אשר עשה, לא נכנס כאן למה בדיוק הייתה הבעיה שם, אבל הוא לא רוצה להקים זרע לאחיו, וימת גם מותו. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה ואת אביך עד יגדל שאלה וני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. יהודה מפחד עכשיו לתת את תמר לעוד בן. ותלך תמר ותשב את אביה. וירבו הימים, ותמות בתשועה אשת יהודה, וינחם יהודה, ויעל גוזזה צונו הוא וחירה ראו אדולמי תמנתה. ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צונו. ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותחס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שאלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. אותי רואה בעצם שהעסק כבוד. יהודה כנראה לא מתכוון לתת לה את שאלה, היא נשארת אלמנה שמחכה בלי זרע, ולכן היא נדרשת לעשות מעשה. ויראה יהודה ויחשביה לזונה ככיסתה פניה, ויית אליה לדרך, ויאמר, הבה נא אבוא אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזים מן הצאן. ותאמר, אם תיתן ערבון עד שולחך. ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך, ויתן לה, ויבוא אליה, ותהר לו. ותקום ותלך ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. וישלח יהודה את גדי העזים ביד ראו אדולמי, לקחת את הערבון מיד האישה ולא מצאה. ושאלת אנשי מקומה לאמור, היה הקדשה היא בעיניים על הדרך? ואמרו, לא הייתה בזה קדשה. אמרו, לא מצאתי, וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. ויאמר יהודה תיקח לה, פן יהיה לבוז, הנה שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאתה? אנחנו רואים שיש פה עניין גדול מלמצוא אותה ולקחת, וזה שלא מצאו אותה, נדבר גם על זה. והייתי משלוש חודשים ויוגד ליהודה למור זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים. ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה למור לאיש אשר אילה לו אנוכי הרע. ותאמר הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. והקר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתי אלה שאלה בני ולא יסף עוד לדעתה. והיא בעת לידתה והנה תאומים בבטנה. והיא בלידתה ויתן יד ותיקח המילדת ותקשור על ידו השני. לאמור זה יצא ראשונה. והיא כמשיב ידו והנה יצא אחי ותאמר מה פרצת לך פרץ? ויקרא שמו פרץ. ואחר יצא אחי בשל ידו השני ויקרא שמו זרח. אנחנו יודעים שלא סתם זה מעשה דומה ולא סתם בועז הוא מזרע פרץ. המגילה עצמה מקשרת את הזרע שנולד לבועז בדיוק לסיפור הזה בפרק ד', יש לנו קישור מפורש. פרק ד' פסוק י' ב', שבועז נושא את רות, כל הזקנים שם, כן, מברכים אותו, פסוק י' א', ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, והשיחה אל בפרט וקרא שם בבית לחם, אבל לא מספיק רחל ולאה, ואיבדך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן השם לך מן הנערה הזאת. זאת אומרת, ממש משווים פה את הבית שלו לבית, הזרע שלך יהיה כמו פרץ שילדה תמר ליהודה. כי בעצם גם פה נעשה מעשה דומה לזה, אבל דומה אבל שונה. היוזמה, כן.
משהו אירוני בכל הסיפור עם תמר. היו לה שני בעלים שמופיעים את המפרשים, את הגירושים, הם דמלו
נכון.
ולפוס אותה להיריון.
נכון.
היא לא הייתה מספיק מתוקמת לרמות אותם.
כן.
תמר, היא כן תפיס.
כן, כן, נכון, נכון. כן, יכול להיות שיהודה לא ניסה למנוע הריון, כי מבחינתו זאת אישה שהוא לא, הוא לא יפגוש אחרי זה, כן? אישה זרה. אצלהם הם לא רוצו שהיא תתעבר. עכשיו, כמו שראינו שבחים על המעשה של בנות לוט, שכמו שאמרנו, פורץ את הגדרות, אנחנו רואים גם בחזל באותו מקום, באותה סוגיה, שבח על מעשה, על מעשה של תמר. במקור שלוש, אם אנחנו חוזרים רגע, אני אשתף גם כאן, בזום. ודים, אני לא יכול לשתף, אולי אתה יכול לאפשר לי. בסדר, רגע, עד שהוא... טוב, אני אקרא בינתיים, אני מקווה שאחרי זה אני אוכל לשתף. במקור שלוש, הגמרא במסכת תוריות, אז יש שם כמה פסקאות, הפסקה השנייה מתחילה ואמר אולה. כן, הפסקה הראשונה ראינו אלות ושתי בנותיו, מה שאמרנו צדיקים הלכו ומפרושים יקשלו בה. הפסקה השנייה, משפט אחד, ואמר אולה, תמר זינתה וזמרי זינה. זמרי בן סלו, כן, במעשה בנות מואב. תמר זינתה, יצאו ממנה מלאכים ונביאים. זמרי זינה, נפלו כמה רבבות מישראל. מה זה אומר? שהמעשה של תמר משובח, כן, לא יכול להיות שיהיו תוצאות כאלה למעשה מקולקל, אז המעשה של תמר, למרות שזה מעשה זנות, הוא משובח, כי הוא כנראה היה במקום בהקשר הזה, ותכף נראה, נעשה גם בדרך הנכונה, וזמרי שזינה, זה מעשה שהפיל כמה רבבות מישראל. הוא הניגוד למעשה תמר. עכשיו, גם זמרי, אנחנו, הנה רגע, אני רואה שבדים אפשר לי, לא נותן לי, זה לא נותן לי לשתף משום מה, לא יודע למה. יכול להיות שאתה צריך לאפשר גם למשתתפים לשתף. המעשה של זמרי זה גם מעשה עם בנות מואב. אנחנו מדברים על מואב, ורות מגיעה ממואב. חז"ל אומרים על העניין הזה של מואב, שיש פה משהו שהתחיל כבר במעשה של ביתו הבכורה של לוט. המשפט אחרי איפה שקראנו, באוריות שם. אמר רבחי הבר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה? זאת אומרת, דיבור, הקפדה על דיבור הוא נכון. מאחה, דאילו בחירה, הבת הבכורה של לוט, דקריי מואב, היא קרא לבנה מואב, שזה מרמז שהוא בא מהאב, אמר לרחמנה למשה, הקדוש ברוך אומר למשה, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, מלחמה הוא דלא, הצעור הצערינו. זאת אומרת, אסור להילחם איתם מלחמה של ממש, אבל אפשר להתגרות בהם קצת לצער אותם, לא להתגרות, סליחה, אבל לצער אותם, כן, או להתגרות גירוי שהוא לא מלחמה. ואילו תרדקר יבן עמי, שזה מבליע יותר, מסתיר יותר את העניין, אמר לי, לגבי בני המון, אל תצורם ואל תתגר בם כלל. לא אמר אל תתגר במלחמה, אלא אל תתגר בם. לגמרי לא, אפילו ציורי לא. אז הקדוש ברוך הוא מחשיב את ההבדל הזה. יש פגם, כמה שהמעשה היה מעשה ראוי, ואפילו עד כדי כך, שתראו, כתוב בסוף, אמר רבי חייא בר אבינא, אמר רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשכר לילה אחד שקדמה הבחירה לצירה, זכתה בקדמתה ארבעה דורות למלכות, הזכרנו את זה. אז זאת אומרת, הבחירה הזדרזה פה לדבר מצווה, ועדיין, עצם זה שהיא גילתה, שהבן הזה בא מהאב, זה פוגם, זה פוגם במעשה שלה. ולאיפה זה מגיע? מקור שש. אמר רבי אלעזר, אילו, זה פסיקתא, כלומר, בנותיו של לוט מתייחס אליהם, לא מתבקשות לזנות את אביהם, כן, אמרנו, הם לא התכוונו פה לשם זנות, אלא אמרו, לא ברא הקדוש ברוך הוא את האדם אלא על פני הערבייה, והרי הוא חרב כדור המבול, העולם הולך לחרב, מכאן יש לו להתקיים, הווי, המסקנה היא, לא מילאת אותנו הקדוש ברוך הוא אלא לקיימו ממנו, מאבינו, אין ברירה, אבל אז תראו, אמר הקדוש ברוך הוא, איני מקפח שכר כל בריאה, אף על פי שלא חשבו, סליחה רגע, את זה קראנו כבר פעם שעברה אני חושב, רגע, נסיים את זה, אף על פי שלא חשבו בנות לוט, מחשבה יפה, אלא אני יודע את הלבבות, אני השם חוקר לב בוחן כליות, זאת אומרת, הם טעו הרי בערכה שלהם, אבל הם התכוונו לטוב, לפכך שהוא בא לרחוקם רחק עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביות. זאת אומרת, את הכוח הזה של פריצת הגבול, היה צריך לקחת משם. הקדוש ברוך אומר, את זה רציתי להביא משם. שאיתרתי את המואביות, אם אתם זוכרים, דיברנו בהתחלה, על זה שזו פורענות דאית לאחרית, זאת פורענות שבעצם מובילה למשהו טוב, שבסופו של דבר יצא לעם ישראל, והדבר הטוב הזה, זה הכוח הזה שמגיע ממואב, כוח התעוזה הזאת והפריצה, שרות מגלה כאן. אבל עדיין, מקור שמונה, עצם זה שביתו של לוט קוראת לבן של המואב, יש בזה פגם, כמו שראינו, ותראו לאיפה זה מגיע. בירמיהו ממחת יש שם נבואה על מואב, נבואת פורענות על מואב. ואחד הפסוקים שם אומר ככה, אני ידעתי נאום השם, עברתו ולוחן, בדב לוחן עשו. פסוק קצת קשה, המפרשים שם מתלבטים מה פירושו, אבל חזל תורשים את המילים עברתו, לוחן עשו, שזה מתייחס למשהו אחר, תראו ככה. רבי חנינא בר פפא אמר, תחילת עיבורה של מואב, עברתו, כן? זה מלשון עיבור. מתי זה עיבורה של מואב? במעשה ביתו של לוט, כן? עם אביה, הבחירה. תחילת עיבורה של מואב לא היה לשם זנות אלא לשם שמיים, כמו שראינו. כשזנו ישראל בשיטים, הנה אנחנו חוזרים לזמרי, בדב לא כן נסו לשום שמיים אלא לשום זנות. שם זה היה מעשה ממש לשם זנות. רי של לשם שמיים, אמצעית לשם זנות, מעשה בנות מואב בשיטים, וסופה לשם שמיים בתרד הגורן בתעס ככל אשר ציוות החמותה. אז הנה, איפה התיקון של מעשה בנות מואב בשיטים? אצל רות, שכביכול חוזרת למעשה של אמה, כן, ביתו הבכורה שלו. מה קרה כאן? אנחנו יודעים שמעשה בשיטים שם, זה הרעיון של בילעם. בילעם אמר, אלוהם של אלו שונא זימה. נכון, הוא ראה, הוא ברך, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, שיבח את אבל הוא ידע שהדרך להכשיל אותם זה על ידי זימה. ואת מי הוא שולח למעשה זימה? את מואב. מאיפה מואב קיבלו את הזימה הזאת, את התעוזה הזאת? ותשימו לב, זו תעוזה נוראה שמה. זמרי, זינה, נפלו כמה רבות מישראל, זה עד כדי כך שהוא לוקח את המדיינית, טוב שם זה שאלה אם זה מדייניות או מואביות, לעיני משה ולעיני הזקנים, פתח אוהל מועד, והם הבוכים פתח אוהל מועד, בשיא החוצפה ופריקת העול. זה מגיע ממואב, מאותה אמרה של הבחירה שקרה לבן של המואב. אולי המעשה היה לשם שמיים, המעשה היה לשם שמיים, כמו שחזל אומרים, ודאי המעשה היה לשם שמיים. אבל הוא מעשה מסוכן מאוד מאוד. הוא מעשה של פריצת גבול. פריצת גבול היא כוח שיש זמנים שצריך להשתמש בו, אבל שמשתמשים בו צריך מאוד מאוד להיזהר ולצמצם אותו. רק למה שנצרח. ברגע שחשפת את מה שנעשה פה, ולא השארת את זה כדבר שהצנאה יפה לו, היה צורך, נכון, היה צורך, אבל לא צריך לפרסם את הדבר. ברגע שפרסמת, נתת כביכול לגיטימציה למעשה הזנות הגרועים ביותר. העם הזה נוצר כשהוא נושא בשם שלו מעשה זנות. הוא לא נושא בשם שלו את הנסיבות המיוחדות שבהן זה הרע. הוא נושא בשם שלו את המקור שהוא בדבר שהוא בנסיבות רגילות חמור מאוד. וזה מביא אותם להיות עם שכביכול בנורמה שלהם, זה הזנות שבעצם לא רק פורץ את הגבולות, פשוט מבטלת אותם לגמרי. פריצת גבול היא אפשרית כשאתה שומר על הגבול, אתה מבין שיש גבול, ואתה אולי פורץ משהו ממנו כי זה נצרח. לא שאתה לגמרי מבטל את הגבול. אנחנו יודעים שכשיש לנו מקומות, שיש חריגה מהאופן שבו צריך להתנהג, דווקא שם נדרשת זהירות יתרה. הסיפור למשל על יעקב, שהוא גונב את הברכות מעשיו. יעקב זה תיתן אמת ליעקב, הוא מידת האמת. והוא נאלץ בנסיבות, צריך להסביר למה שם הוא נאלץ להשתמש בשקר. הוא נאלץ. אבל אנחנו מכירים את רשי שאומר לנו שכשיעקב בא לאביו, הוא אומר לו מי אתה, הוא אומר אנוכי עשיו בחוריך, רשי אומר הוא מתכוון, אנוכי זה יעקב ועשיו הוא בחוריך. זה לא כל כך משכנע, כן? זאת אומרת, ודאי שיעקב לא אמר את הדברים בצורה כזאת ליצחק, אחרת יצחק היה מיד מבין מה קורה. עוד שאני חושב שיצחק כן הבין מה קורה, אבל בסדר. יעקב אומר את הדברים בצורה שוודאי שיש בה גניבת דעת, ובוודאי שיש בה שקר. אבל יעקב מבין שדווקא ברגע הזה שהוא נאלץ לפרוץ את הגבול ולשקר, אז הוא חייב עוד יותר להקפיד על מידת האמת. כמה שהוא יכול. אסור לו לפרוץ את הגבול מילימטר יותר ממה שנדרש בסיטואציה הזאת, ממה שהותר לו. תגיד ככה, בסדר, צריך להבין למה הותר לו. אבל גם כשהותר לו, הוא עד רבה, צריך להתאמץ עוד יותר במידת האמת, יותר מבדרך כלל. ולכן גם שהוא אומר, מוציא כביכול דבר שקר מפיו, הוא נזהר בתוך דבר השקר הזה, למעט כמה שאפשר בשקר. כדי שלא חלילה מתוך המעשה הזה, תיפגם הזהירות שלו בדרך כלל במידת האמת. הוא אומר, אני לא הפכתי להיות אדם אחר, לא ביטלתי את מידת האמת במעשה הזה. היה פה צורך לסטות ממנה, אבל אסור לי לפגוע בזה. אנחנו מכירים, יש לו עוד דבר כזה, בעיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך. דווקא שם, כשאתה פועל באכזריות, אתה צריך להיזהר שמידת הרחמים הטבעית שלך לא תיפגם, שלא תהפוך להיות חיית טרף. דווקא שאתה נאלץ לעבוד, לפרוץ את זה, ולנהוג בצורה הפוכה. דווקא שם נדרש לך זהירות יתרה. אז במעשה של בנות לוט עם אביהן, שהיה מעשה של שם שמיים, נדרשה מהם זהירות עוד יותר גדולה בלהסתיר את הדבר הזה. וחלילה שהדבר הזה לא יהפוך להיות איזה נורמה. שהוא יישאר כדבר חריג מאוד מאוד, שנעשה בנסיבות מאוד מאוד מסוימות. וזה שהבת הבחירה קרא לבן של המואב, היא הכניסה בתרבות של העם הזה את הזנות כדבר לגיטימי. עד כדי כך. וזה בא לידי ביטוי בשיטים. ופה אנחנו צריכים להיזהר מאוד ממואב. אבל לא להיזהר במידה כזאת שמבטלת את הכוח הזה, שהיה במקום הזה שהיה צריך, כן, לפעמים במבוי הסתום, איזשהו כוח לפרוץ, להסתכל קדימה ולהגיד, צריך פה המשכיות, ואם אנחנו נשאר במקום הזה שאנחנו נמצאים, אנחנו גוזרים על עצמנו כליה. אז את הכוח הזה היה צריך להביא ממואב, אבל צריך להביא אותו בזהירות מאוד גדולה. ועכשיו בוא נבין את הסיפור של רות. כי חזל אומרים לנו, אצל רות זה חזר להיות לשם שמיים. אצל רות זה חזר להיות לשם שמיים. העצה שנעמי נותנת לרות כדי להמשיך את הזרע, היא הולכת במסלול הזה, היא הולכת באותו מסלול של תמר, באותו מסלול של בנות לוט, תבוא אליו בלילה, שהוא לא יודע, הוא שוכף בגורן, ככה תצליחי לאלץ אותו כביכול, להוציא ממנו את הזרע. הוא לא עשה את זה בעצמו עד עכשיו. נכון? אנחנו כן במבוי סתום. בוא נגיד, תשמע, למה לא לשבת ולקבוע כמו שצריך בבית קפה או באיזה משרד, לדבר, בוא תתחתן איתי, לא יודע. כנראה שרמזו רמזים, כנראה שזה, בועז הרי יודע איך לעשות את זה, אנחנו רואים בתחילת הפרק הבא שהוא יודע מה צריך לעשות, אבל עבר קציר חיטים וקציר שעורים, ושום דבר לא קורה. בועז יודע שהוא גואל, הוא יודע הכל. אז כנראה צריך קצת לדחוף את בועז, להזיז אותו קצת. אבל תשימו לב, כשנעמי שולחת את רות, היא מבינה, יש לי פה ביד חומר נפץ. ועם חומר נפץ צריך להיזהר, יש לי פה מואביה ביד. היא זאת שמסוגלת לעשות מעשה כזה, אבל אנחנו צריכים לגייר את המעשה הזה, לעשות אותו בצניעות הראויה. אנחנו לא יכולים לתת למעשה הזה פה לפרוץ סגבות ולתמה את הדרך שלנו. ולכן, היא אומרת לה, בפסוק ג' ורחצת, וסחת, ושם סמלותייך עלייך וירדת הגורן, אל תיוודעי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. הכל בצניעות, הכל בזהירות. לא חלילה שהדבר יתפרסם. גם המעשה עצמו בלא דרישה או בצורה זה, אלא בצניעות. והיא בשוכבו, וידעת המקום אשר ישכב שם, ועד גילית מרגלותיו, ושכב, והוא יגיד לך את אשר תעשי. ואז מה קורה שם? ותרד הגורן מטס ככל אשר ציוות החמותה, אנחנו רואים משמעת. ובועז, פה אני אגיד איזה רעיון שראיתי, יש שיעורים, אני חושב אחרי זה יוציא את זה בספר של דוקטור יעל ציגלר על מגילת רות, שיעורים מאוד טובים. פה היא אמרה דבר מאוד מעניין, בהשוואה של המעשה הזה, למעשה של בנות לוט ולמעשה של תמר. אצל בנות לוט, לוט הוא שיקור, הביטוי שיש לנו שיקור קלות, שזה אדם שבעצם לגמרי, שיקור בצורה כזאת שהוא לגמרי לא מודע מה קורה איתו, זה נובע מהמעשה הזה. הדרך של בנות לוט לקבל את הזרע של אביהן, היה להביא אותו למצב של שכרות מוחלטת וחוסר מודעות גמור למה שהולך. נכון, חזל אומרים, בקומה הוא ידע, אבל גם בלילה אחרי זה, הוא שוב הכניס את עצמו למצב של חוסר מודעות, זאת גם אמירה, כן? הוא בעצם כביכול סביל לגמרי בתהליך, פועלים עליו, הבנות שלו עושות בו כביכול כרצונם, בלי שהוא משחק תפקיד, הוא בוחר, לא להוליך פה, לא להוביל פה את המהלך, הוא בוחר לתת להן את מה שהם רוצות. במידה מסוימת אותו דבר אצל יהודה, יהודה לא יודע מי, לא יודע מה היא, הולך כחיסתה פניה, יש פה כיסוי, העלמה, הוא הולך לחפש אותה אחרי זה, הוא לא מוצא אותה, משהו מסתורי לגמרי. אפילו שהיא הרע, הוא לא יודע שזה ממנו, עד שהיא נותנת לו את החותמת והמטבע הפתילים. תמר גונבת מיהודה את הזרע, כמו שבנות לוט גונבות מאביהם את הזרע. אבל שרות באה לגורן בלילה, כביכול באותה מטרה. בועז שוכב לו בגורן, ישן, הוא אפילו גם שתה, נכון? פסוק זין, ויוכל בועז ויש, ויתב ליבו. מעולה, זה בדיוק המצב שאנחנו רוצים, בועז שיקור, אני אבוא אליו, אני אגל מרגלותיו, יקרה מה שיקרה, ויש לנו זרע. זאת השיטה. אבל על בועז זה לא עובד. על בועז זה לא עובד. תראו, פסוק ח' פסוק ז', ויכול בועז ויש ויתב ליבו, ובוא לשכב בקצה הרמה, ותבוא ולט ותגל מרגלותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. הוא מרגיש מה קורה פה, אבל זה לא סתם שהוא מרגיש. תראו, רש"י כותב, הגמרא אומרת, סליחה, מקור שבע. או, עכשיו אני יכול גם לשתף, רגע. תודה, ודים. הנה, מקור שבע. אמר רבי יוחנן, תוקפו של יוסף, אינוותנותו של בועז. זאת אומרת, הניסיון הגדול ביותר שיוסף עמד בו, זה הכלום, זה קטן על בועז. זה, 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 זה ההתחלה של מה שבועז, הניסיון שבועז עמד בו. למה? תכף נראה. דכתיב, ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת. מהי וילפת? אמר רב שנעשה בשרו כראשי לפתות. רש"י מסביר למי שלא הבין, כראשי לפתות נתקשה, ואף על פי כן כבש יצרו. ואף על פי שפנויה הייתה, ואימו במיטה, בלילה בגורן, אף אחד לא יודע, בחורה צעירה, פנויה. לכאורה אין פה איזו עבירה גדולה. אבל יוסף, אשת איש הייתה, ואינה אימו במיטה. אז יש פה פיתוי, יש פה אישה שרוצה אותו ודורשת ומבקשת ומציעה לו, אבל עדיין יש את איש, זה יותר מרתיע, היא לא ממש איתו במיטה. בועז בלילה בחושך במיטה, היא נמצאת איתו, מגלה את מרגלותיו, היא פנויה. וזה לא שהוא לא מתפתה, אנחנו רואים. בכל זאת, יש פה פיתוי. אבל בועז לא מתפתה. בועז אומר בדיוק את מה שלא שאלו לוט ויהודה. פסוק ת' ויאמר מי את? אני לא, אצלי זה לא יעבוד בחוסר מודעות. אני לא מוכן שהדבר הזה יקרה בלי שאני מבין מה הולך פה. אני רוצה להבין מי את, מה את רוצה ומה אנחנו עושים פה. לא גונבים ממני זרע ככה כאיזה מישהו סביל. כי פיתו אותי, כי הכניסו אותי פה לסיפור בלי שאני מבין מה קורה. מי את? ואז יונה לו, ותאמר, אנוכי רות המתך, ופרסת כנפיך על המתך כי גואל אתה. עכשיו תראו איזה שינוי. אם אתם זוכרים, בועז השתמש בביטוי דומה כלפי רות. ותהי מזכורתך שלמה מאת השם אלוקי ישראל, שבת לחסות תחת כנפיו. משתמש באותו ביטוי שהוא אמר לה. אני מתכוון פה לשם שמיים. אני רוצה לעשות דברים בתארה. אני לא רוצה רק לגנוב ממך את הזרע, אני רוצה שתפרוס כנפיך על המתך. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, השבת לחסות תחת כנפיו, המלבי מסביר, זאת מחויבות נצחית, זה לא מעשה אחד שעומד בפני עצמו. אני רוצה מחויבות, בועז. אני רוצה גאולה, אני רוצה המשכיות. לא רוצה פה איזה מעשה אחד בגורן. אני רוצה משהו מעבר לזה, כי גואל אתה. ויאמר ברוכה את לשם ביתי, הטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. היה מותר לך ללכת אחרי הבחורים, אבל את חיפש גאולה, חיפש משהו מעבר לזה. ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את. אשת חיל, תראו איזה ביטוי. הרמב״ם כותב שאשת חיל, ששלמה, הבן הנין של רות, לכתוב על זה בסוף משלי, הביטוי הזה אשת חיל, זה הביטוי השלם בפשט, לאישה שבעצם מגדל את המשפחה הנכונה, עושה את הדבר הנכון, הרמב״ם אומר אבל מעבר לזה, האיש והאישה זה המשל לחומר ולצורה, זה החומר שיודע להשתעבד לצורה, זאת אומרת זה הגוף שיודע לא ללכת אחרי היצרים, אלא ללכת אחרי ההדרכה השכלית. זה אשת חיל. אומר לבועז, אנחנו לא נתפתה פה בגורן. אני אגאל אותך, אבל מחר בשער העיר לעיני כולם, לא בלילה בגורם, זה לא המקום הנכון. הכל מתחיל מהשאלה מיד. לא יהיה פה מעשה של גניבה, אבל תשימו לב, בועז לוקח כאן את המעשה של רות, הוא לא מבטל אותו, הוא משתמש בו. הוא אומר, הבנתי מה את דורשת ממני. הבנתי שבאת אליי, פרצת את הגבול, זה כוח שהיה צריך. היה צריך אותו בשביל להזיז את בועז, נכון? זה לא היה קורה בלי זה. אבל ברגע שקיבלתי את זה, אני עכשיו מנהיג את זה ומוביל את זה. ותשימו לב איזה לשונות נפלאות יש פה. אם אתם זוכרים, ראינו בפרק הקודם, שכשרות הלכה לשדה של בועז, בשביל ללקט תומרים, בשביל לקבל אוכל, ובועז הוא זה שנותן לה את האוכל, אז בסוף הסיפור, היא אומרת בפרק ב' פסוק י"ט, נעמי אומרת לה, בתומר לחמותה, איפה ניקטת היום? והנה עשית, היא מכירך ברור, שמאיש רסית עמו היום בועז. אמרנו, רגע, מה זה עשית עמו? הוא עשה איתך, לא את עשית איתו. אמרנו, יותר חז"ל אמרו לנו, יותר משהבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית, אבל זה מעבר לזה, רות באה פה כדמות, שמתבלטת פה מעל כולם, ובועז מכיר בה. זאת אומרת, רות לא סתם איזה ענייה שבאה לקחת, אלא היא מישהי שמביאה משהו ערכי ועמוק שבועז מכיר בו. אני עשיתי היום. במעשה בגורן, זה בדיוק הפוך. לכאורה, רות לא באה לקבל משהו, היא באה לעשות משהו. היא באה כביכול לכפות על בועז איזשהו מהלך, היא פה הפעילה שדוחפת ועושה, ובועז כביכול נכנע, אבל זה הפוך. נעמי כבר רומזת לה. נעמי אומרת לה לשון כזו, בפסוק ד', והיא בשוכבו שמצווה עליה, וידע את המקום אשר ישכב, שם פרק ג' פסוק ד', כן? ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. את תעשין, אבל הוא יגיד. אבל בסוף מה שקורה, בועז אומר לה, לא את תעשי, פסוק י' ואתה ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי, אעשה לך, אני אעשה. אני לא נסחף פה אחרי הסיפור, אני עכשיו יוביל את זה, אני אעשה את זה בדרך הנכונה. כי יודע כל שאר בתומיק יש לך אלה. הוא אומר, יש עוד גואל, צריך לעשות זה כמו שצריך, לפי הספר, בשער העיר, לאור היום, והוא מבטיח לה, י"ג, הנה הלילה, והיה בבוקר, אם יגלך טוב ויגאל, ואם לא יחפוץ גואלך, הוא גאלתיך אנוכי חי השם, הוא נשבע לה, שכבי עד הבוקר, ותשכב ברגולתיו עד הבוקר, ואתה קום בטרם יכיר איש את רעהו, שוב, ביומר, ביומר, אל יוודא כי באה אישה לגורן, שוב ההקפדה על הצניעות. ואז היא חוזרת אל נעמי, פסוק ד' ז', ותבוא אל חמותה ותאמר, מי את ביתי? שוב מי את ביתי, כמו שבועז שאל אותה, אבל פה זה מי את אחרת. מי את אחרי המעשה הזה? מה היה פה? האם, יש פה, כמו שאמרנו, סכנה ונעמי מזהירה אותה מההתחלה, שיש פה מעשה מסוכן, נדרש, מסוכן, ויש בו סכנה לקלקול. אז האם אחרי המעשה הזה, מי את? ותגיד לה את כל אשר עשה לאיש, היא אומרת, הוא עשה. זה לא היה מעשה כזה בגניבה, זה מעשה שהוא עשה, ולכן נעמי מבינה, ותאמר שבי ביתי, פסוק י"ח, עד אשר תדעי נחיפול דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם כי לה הדבר היום. אחרי זה אנחנו נדבר על הסעורים שבועז שולח לה, אנחנו נדבר על זה בעיקר בפרק הבא. והמעשה הזה של בועז, אם אנחנו מתחילים לדבר כאן על השלב של הגאולה, כן? כי דיברנו בפרק הקודם על האוכל, על הדאגה לאוכל בפרק הזה, על הגאולה, שהיא מבקש ממנו, ושהיא תעשה כמו שצריך בפרק ד', שתכף נתחיל אותו. אבל אמרנו, יש פה ניצנים של מלכות. אם ראינו את הרמיזות לזה בפרק הקודם, שכשבועז אומר לה באוכל, כך אין את מן האמהות, מן האמהות, אלא מן האמהות, ושהוא נותן לה... הוא צובט לקלים, הוא היה יודע, חז"ל אומרים, שיצא מהם זרע המלוכה, הוא היה עושה כך וכך. אז כאן כבר יש איזה צד של מנהיגות, ושני צעדים של מנהיגות. אחד, אם אנחנו חוזרים, גם מצד רות וגם מצד בועז, נסביר איך. מצד רות, דיברנו על זה בהתחלה, בפרק א', שיש לנו את הדין ואת החסד. שהדין זה השופטים שעוסקים במה היה ובתגובות ובשרשרת של מעשים בתגובות. מסתכלים אחורה. החסד מסתכל קדימה, רוצה לבנות משהו. ולכן זה קשור מאוד לדברים שדיברנו כאן, שכוח החסד הוא כוח הפריצה, הפריצה של הגבולות. אם הדין מביא אותי למבוא יסתום לפעמים, החסד מסתכל קדימה, כמו אצל יעקב, ואתה אמרת היטב את טבעי מח, ושמתי את זה רק כל הים, שלא יספר מרוב. בוא נגיד שמגיע לי בגלל החטא, שעשיו יבוא ויקה אותי עם הלבנים. מה עם החסד? מה עם העתיד? זה מה שיעקב שאל שם. אז אותו דבר כאן, כוח החסד, שרות מביאה דווקא ממואב, והיה צריך להביא אותו. הפורענות דעית לאחרית. ממואב הבאנו את כוח החסד הזה, את כוח הפריצה, הם לא השתמשו בו, שאנחנו היינו רעבים ללחם ומים, כן, אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. שם הם לא ידעו להשתמש בזה. אבל כוח החסד הזה וכוח הפריצה שיש לרות, הוא זה שפורץ פה את המבוי הסתום. אבל בועז מגלה מנהיגות מכיוון אחר. בואו נראה את הרמב״ם, במקור האחרון פה, פרקים 9. חלק א' פרק נ' ד', הרמב״ם מדבר על הבקשות של משה לקדוש ברוך הוא, עודייני נא דרכיך. הוא אומר שעודייני נא דרכיך, זה הקדוש ברוך הוא עונה לו ביוד ג' מידות של רחב, זה בעצם שקול ולהלכתה בדרכיו. יש לנו מצווה והלכתה בדרכיו. מה זה והלכתה בדרכיו? הרמב"ם מסביר שבעומק העניין, אנחנו יודעים מה הוא רחום, מה פתר רחום, מה הוא חנון, הפתח חנון וכו'. הרמב"ם מסביר שבעומק העניין, זה לא מידות מסוימות, אלא זה האופן שבו אני מפעיל את המידות שלי. מה זאת אומרת? האדם הרבה פעמים פועל, או יותר נכון, אולי יותר נכון במקום להגיד פועל, צריך להגיד שהוא נפעל, הוא מתפעל. זאת אומרת, אנחנו מגיבים לכל מיני דברים שקורים לנו. מישהו מדבר אלינו בצורה מסוימת, אנחנו מתעצבנים, כן? עכשיו, אני לא מתעצבן כי שקלתי בשכל ואמרתי ראוי עכשיו לכרוס, אני מתעצבן כי הוא לחץ איזה כפתור וזה גרר ממני איזושהי תגובה. זה יכול להיות בכיוון של כעס, מידת הכעס, מידה מגונה, זה יכול להיות גם בכיוון של מידות טובות. גם אני עושה חסד, אני הולך ברחוב ורואה אדם, לא עלינו, נראה מסכן, נראה שהוא נזקק, אני מרחם עליו ואני נותן לו איזו תרומה. שולחים לי המשפחה וזה, שיש איזה קמפיין, אנחנו מכירים את זה, גיוס המונים, ולא נעים וזה, ואני נותן משהו, כן? כי אני, מה לעשות, לא נעים. אני לא פועל פה מתוך איזושהי מחשבה ואיזושהי הבנה שכך ראוי לנהוג. אני מופעל על ידי כל מיני דברים חיצוניים שמשפיעים עליי וגורמים לי, גוררים ממני תגובות מסוימות. זה, הרמב"ם אומר, תכונת החומר. החומר מגיב לכוחות פועלים עליו. הקדוש ברוך הוא לא מתפעל חלילה, כן? לא נפעל על ידי כוחות אחרים, אלא הוא פועל לפי מה שראוי, לפי מה שהחוכמה האלוקית מחייבת. גם שכתוב, ואי חרפו, ואי חרף השם, וכדומה, זה לא שאנחנו עשינו מעשה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא, סליחה, התעצבן, ואיבד את ה... כן, השתחרר הסעיף, הוא מעניש אותנו. חלילה, הקדוש ברוך הוא לא פועל ככה, הוא פועל לפי חוכמתו, לפי מה שראוי. וזה העומק של והלכת בדרכיו, להיות מסוגל. מה שהרמב"ם מדבר והלכת בדרכיו, שזה להיות בדרך האמצע רחוק משני הקצוות, זאת אומרת שלא תהיה איזה מידה ששולטת עליי ומושכת אותי לאיזה כיוון מסוים, בלי שאני מסוגל להפעיל שיקול אמיתי על איך אני מתנהג. ברגע שיש איזה מידה ששולטת עליי, גורת מתגובות אוטומטיות. אם אני רחוק משני הקצוות, אני מסוגל להפעיל שיקול דעת. זה העומק של והלכת בדרכיו. והרמב"ם אומר שהכי זה מתבטא אצל המנהיג. תראו מה הוא כותב במקור 9. וצריך למנהיג המדינה, כשיהיה נביא, שידמה באלו התארים, כן, בתארים של הקדוש ברוך הוא. ויבוא מאיתו אלו הפעולות כשיעור וכפי הדין. זאת אומרת שהוא פועל, צריך לפעול בשיקול דעת, בשיעור, לפי הדין, לפי מה שמתחייב. לא לרדיפת ההיפעלות לבד, לא בגלל ששוב לחצו עליו והוא מגיב, ולא ישלח רסן הכעס, ולא יחזק מידות ההיפעלויות בו, כי כל היפעלות רע, שאדם פועל מתוך תגובתיות, הוא בדרך כלל לא פועל נכון. אנחנו יודעים, אנחנו מגיבים בכעס למשהו, ואחרי זה אנחנו מצטערים על איך שהגב, אנחנו מכירים את זה. לא הייתי צריך להגיב ככה. הגבתי בלי לחשוב, נכון? אבל ישמר מהם האדם, אבל ישמר מהם כפי כוח האדם, ויהיה בקצת פעמים ולקצת אנשים רחום וחנון, לא לעניין הרחמנות והחמלה לבד, לא בגלל רגש של חמלה, אלא כפי מה שיהיה ראוי, בגלל שהוא סבור שבמקום הזה נכון לרחם. ויהיה בקצת הפעמים ולקצת האנשים נוקם ונותר ובעל חמה כפי התחייבם, לא לעניין הכעס לבד, תשימו לב דוגמה קיצונית שהרמה מביא, עד שיצווה בשריפת איש, והוא בלתי כועס ולא קוצף עליו ולא מועס בו. אבל כפי מה שיראה ומתחייבו בו, ויביד מה שתביא הפעולה הזאת מן התועלת העצומה בעם רב. מדובר על מנהיג, אולי יש פה אדם שהוא רוצח, שהוא מסכן את החברה, שהוא מסכן את ה... לא יודע, הוא לפי הדין מחויב להמית אותו. אוי ואבוי אם למנהיג יש טיפה הכי קטנה של כעס כלפי אותו אדם, כשהוא מצווה על גזר דין להרוג אותו. אוי ואבוי. זה חייב להיות מתוך שיקול דעת נקי מכל היפעלות כזאת. זה המבחן של המנהיג, שהוא יודע גם בתוך כוחות שפועלים עליו, לעשות מעשים מתוך התבונה. אני שמעתי פעם רעיון עם אמנון רובינשטיין, חבר כנסת פעם, הוא דיבר על עסקת ג'יבריל ב-85. הוא אמר שהייתה ישיבת ממשלה, הוא היה שר, הייתה ישיבת ממשלה, פרסו את השיקולים לכאן ולכאן, עסקה ידועה לשמצה כמובן, עם המחיר הגבוה, ואמרו שלמחרת תהיה הצבעה בישיבת ממשלה עם הצבעה. הוא הלך הביתה, הוא לא יכל לרדם כל הלילה, חשב לכאן ולכאן, הכרעה לא פשוטה. והוא החליט, בסופו של דבר הוא סיפר שהוא החליט שהוא מצביע נגד העסקה. בגלל הסיכונים הגדולים, בגלל המחיר הגבוה. עם כל הכאב, הוא מסביר שבבוקר כשהוא הגיע לישיבת הממשלה, חיכו שם בחוץ המשפחות של השבועים, ההורים, ובדמעות בחו ואמרו לו, אתה חייב להחזיר את הבנים הביתה, אסור להשאיר אותם וכו' וכו'. הוא אמר שזה שבר אותו, והוא נכנס והצביע בעד העסקה, הוא אמר, מעלתי בתפקידי. כך הוא אמר, מעלתי בתפקידי. כי לא הייתי צריך לתת לזה להשפיע עליי, זה תפקיד של מנהיג. אם השיקול האמיתי והנכון אומר שהיה צריך להצביע נגד, אז עם כל הכאב ועם כל הלחץ ועם כל ההיפעלות, כמו שהרמה מדבר כאן, זה באמת קשה לעמוד מול דמעות של הורים. היה נדרש ממנו לעשות המעשה הנכון. זה תפקיד של מנהיג. וזה מה שבועז אומר לרות בלילה. זה לא יקרה כאן כתוצאה מפיתוי או משיכה. זה יקרה מחר בשער העיר בצורה ראויה. זה מנהיג. מעשה של מלך שפורץ דרך, יודע לפרוץ במצבים של מבוי סתום ולעשות מעשה שיפרוץ את המבוי הסתום, ובועז שעושה את זה באופן הראוי, מנתב את זה לצורה הראויה, לא לצורה פרוצה חלילה. בסדר, אז זה פרק הזה. פה יש לנו קצת זמן, אם ברשותכם, נכון, אנחנו, כי התחלנו קצת מאוחר, אפשר להמשיך כמה דקות? בואו נתחיל את פרק ד' כדי שנוכל בשבוע הבא לסיים אותו. בסדר? אז נתחיל עם כמה הערות קטנות. פרק ד'. נקרא בפנים. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר, אשר דיבר בועז, ויאמר סור השווה פה פלוני אלמוני, ויסר וישב. ויקח 10 אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה, וישבו. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדה מואב. יושב שם, והנה הגואל עובר שדיבר בועז. לאחורי תר אהבקאי, שואל המדרש, מה הוא? עמד שם מאחורי השער וחיכה עד שבועז יבוא? כאילו, מה, איך הוא בדיוק היה שם? אמר רבי שמואל בר נחמן, אפילו היה בסוף העולם, הסיתו המקרא והביאו. המקרא זה הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא דאג שהוא יגיע לשם. לא משנה איפה הוא היה. שלא יהיה אותו צדיק יושב ומצטר בתוך יישובו, בועז. אמר רבי ברכיה, כך דרשו שני גדולי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, בועז עשה את שלו, ורות עשתה את שלה, ונעמי עשתה את שלה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לעשות את שלי. הקדוש ברוך הוא לא כל כך הוזכר פה, הוא הוזכר, כן, לא כל כך הוזכר כפועל. ראינו, בועז מלמד אותנו שצריך לברך את חברו בשם, היום על הקוצרים השם עמכם, רוחת להשם, השבת לחסות תחת כנפה וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא ודאי מוזכר פה. נעמי אומרת, אני מלא הלכתי ורקה משיבני השם, דיברנו גם על זה, אבל כאן הקדוש ברוך הוא מתחיל לטפל בעניינים. עד עכשיו בני האדם פה טיפלו בעניינים. כי פקד השם את המול, תת להם לחם, אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל לטפל בעניינים בעצמו. בועז הולך לעשות, בועז עשה את שלו, רות עשה את שלו, בועז מתיישב בשער לעשות את שלו, הקדוש ברוך הוא הביא לו את הגואל. ולא סתם, אנחנו רואים את זה גם בהמשך הפרק, יש פה ביטוי מדהים, בפסוק י' ג', ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, ויתן השם לה הריון, ותלד בן. תראו איזה פעולה של הקדוש ברוך הוא מכוונת. יש לנו בהכרות אחרות, ביזכור השם, ביפקוד השם, כן, וכולי. אבל ביתן השם להיריון, ממש כביכול, אתם יודעים, זה כמו שיש איזה חברה, והמנכ״ל אומר, בתיק הזה אני מטפל אישית, כן? זה לקוח חשוב, אני לא משאיר את זה לאף אחד אחר, לשום מנהל זוטר או לשום עובד, זה טיפול אישי שלי. זה מה שקורה פה. הקדוש ברוך הוא אומר בפרק הזה, אני מסדר שהכל יצא כמו שצריך. למה? צריך להוציא פה בית מלוכה. כל הדמויות עשו את שלהם, הראו שהן ראויות להוציא מהם את בית המלוכה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, עכשיו הגיע הזמן להוציא פה את בית המלוכה. בסדר? וזה אנחנו יודעים, שכדי שהקדוש ברוך הוא יפעל, דיברנו על זה גם במגילת אסתר, שמרדכי אומר לאסתר, כן, כי מחרש תחרישי, בעת זאת רווח והצעה, אם עוד לא יודעים במקום אחר, באתו ותביך תבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. הקדוש ברוך הוא מחכה למעשה שלך. הוא יביא את הגאולה. ואת צריכה לעשות המעשה. נחשון צריך לקפוץ למים. כל אחד שעושה את שלו, אז הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה ועושה את שלו. אבל כאן כמובן, יש פה מטרה להוציא בית מלוכה, והקדוש ברוך הוא צריך לדאוג שבית המלוכה הזה יצא כמו שצריך, ושכל הדמויות, כמו שהראינו בפרק הקודם, מראות שהן ראויות לזה ועשו את שלהם, אז הקדוש ברוך הוא מטפל בעניין באופן אישי, ואת כל מה שקורה בפרק ד' נסביר בעזרת השם בשבוע הבא.